אהלן לכולם, אני אדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי של יואל גבע. היום דיברתי עם עמוס פריבס, פסיכולוג קליני ומורה לפסיכומטרי אצלנו, על נקודה קצת רגישה. מה ציון הפסיכומטרי שלנו יגיד עלינו, וכל המחשבות שלנו סביב זה. לפני הבחינה, באיזה אופן כדאי לנהל את הציפיות שלנו מעצמנו מהבחינה? יש כאלה שהולכים לכיוון של לא תצפה לא תתאכזב, אולי דווקא לצפות ולדמיין שיהיה מדהים ואלך חלק זה הדבר שיעזור לנו. ותוך כדי הבחינה, איך להתייחס לאיך שהולך לנו, הולך לי טוב, הולך לי פחות טוב, הולך לי כרגיל, להתייחס לזה בכלל? ומה לגבי הציפיות של הסביבה מאיתנו? איך אנשים ישפטו אותנו אם לא נצליח? מה זה עושה לנו המחשבה של איך הם ישפטו אותנו? על כל השאלות האלה אנחנו מנסים לענות בחצי שעה הקרובה. פתרונות קסם לא תמצאו פה, אבל המלצה לאיך להתנהל בצורה בריאה יותר מול החששות האלה, כן. אני ממש מקווה שזה יגרום לכם טיפה לחשוב ואולי טיפה יקל על הנטל הזה, שיהיה לכולם האזנה נעימה. מה קורה עמוס?
בעניינים.
קודם כל, welcome back.
קאזיק מפואר.
כן, אני רוצה להגיד לך שהפרק הקודם שלך דרך אגב היה אחד הנשמעים ביותר בפודקאסט.
מדהים.
כן, הוא נגע נראה לי באיזשהו רגע שלא קשור לפסיכומטרי בכלל, הוא רק.
אלא?
ובדיוק הזה אני גם רוצה לדבר עכשיו. כאילו על משהו שהוא לא קשור לפסיכומטרי, אבל איכשהו צץ מלא בפסיכומטרי אצל אנשים, וזה שיש משהו בפסיכומטרי שמוציא מאיתנו המון, המון, המון חששות וחרדות אפילו, שלא קורות בסיטואציות אחרות של מבחנים. נגיד, אנחנו כמה שומעים תלמידים, דברים שאומרים, תשמעים, הבגרויות זה לא קרה לי בחיים, מבחנים בצבא, אני הייתי מקומות הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר חשוב לי, ואיכשהו זה לא הוציא ממני כל כך הרבה פחד, או מחשבה שמה יחשבו עליי אם אני לא אצליח, או... אז חשבתי שאולי ננסה טיפה לפרק את זה.
זה מאוד נכון. אני בטוח שכל מי שמקשיב לנו מסכים, כי אני לא נראה לי שהוא שמע פודקאסט בגרויות או פודקאסט מבחני צבא.
זה גם חלק מעניין, לא? הרצון שלך כאילו למצוא משהו ש...
התעשייה שהתפתחה גם סביב המבחן הזה, שהיא גם, שאנחנו חלק ממנה, שהיא גם מרגיעה את החרדה, אבל גם מעצימה אותה באיזשהו אופן, זה מבחן מאוד מלחיץ. עכשיו, מה הופך אותו למלחיץ? יש כמה דברים לדעתי.
מה?
אחד זה הגיל שהוא מגיע בו. כאילו בגרויות, הם גם מגיעות בגיל הזה, בסדר, אבל הם גם המשך של, הם המשך של, של הבית ספר, והם גם מפוזרות. ופה המבחן הזה מגיע בדיוק על הסף של החיים הבוגרים, הרבה נכון. פעמים הוא הדלת כניסה להמון התלמידים שלי, תמיד אומרים לי, אני שואל אותם על ליקוי למידה, וזה אמרו, אף פעם לא היה אכפת לי. את הבית ספר העברתי ככה, הצבא הופך הרבה אנשים לרציניים, וגם אם לא צבא, אז השנים אחר כך, ופה הרבה פעמים, פעם ראשונה אתה בא, וזה יש מבחן אחד שנורא חשוב לך. והוא תופס אותך בנקודה שאתה מחליט to make something of yourself כזה.
כן, וזה גם כאילו המבחן לעצמי של אני עכשיו בן אדם מבוגר, מה אני עושה עם החיים שלי, ואיך אני עובד איתם.
קצת גם כמו שאמרנו בהכשלה העצמית, כאילו אם עכשיו אני באמת, כל הזמן הציונים שלי אפשר להסביר אותם בזה שלא ניסיתי, ואם עכשיו אני באמת עושה, מה יצא? אז השילוב הזה שזה מבחן אחד, שהוא לא המשך לשום דבר, שהוא מגיע בגיל הספציפי הזה, כמובן, נראה לי שעשיתי לזה פודקאסט, יש לזה סטיגמות מטורפות על המבחן הזה.
כן.
סטיגמות משוגעות לגמרי.
שזה אומר על האינטליגנציה שלך, וכמה מוצלחת אתה תהיה.
קודם כל, התרגום שלו כבר מצחיק, לא? כאילו, פסיכומטרי, מה זה פסיכומטרי? פסיכו זה נפש, כמו פסיכולוג.
נכון.
ומטרי זה מודד. אז זה כאילו מודד נפש, מודד הנפש, אבל זה לא. כי זה SAT, זה סקולסטיק אפטיות, זה מבחן שמודד כישורים לימודיים. אבל זה לא סתם שהוא תורגם בישראל למודד נפש. זה כאילו זו תפיסה שהוא מודד את היכולות שלך ואת האינטליגנציה שלך וזה. אגב, זה תמיד מצחיק, אני תמיד אומר לתלמידים שלי, הוא לא מודד את האינטליגנציה שלכם. עכשיו, ישר הם לא מאמינים לך. כי הם אומרים, בסדר, נכון. אתה כמו כזה אמא שלהם, אתה בטח רוצה להרגיע אותם, אתה לא מודד. אבל זה לא. זה לא מודד את האינטליגנציה, כי יש מבחן וקסלר 5, שהוא מודד את האינטליגנציה. שלמדתי לעשות אותו, אני יכול לעשות אותו.
אתה.
אני משווק את עצמי, זה בכלל הפודקאסט, זה עוד מוצר, לא, יש, כזה, נפתח את השונית, כן, אני יכול, אני לא אוהב לעשות מבחנים, אני רק מטפל, אבל כן, אני יודע מה זה מבחן IQ, ואני יודע מה זה מבחן יצירתיות, ואני יודע, זה לא אחד מאלה, אבל הוא נחשב כאחד מאלה.
מה הוא כן מודד?
קישורים לימודיים.
אז למה אנשים מתבלבלים עם זה וחושבים שזה מודד את האינטליגנציה באיזשהו אופן?
כי זה נכון שהוא מודד דברים שהם פחות, הוא מודד פחות ידע, הוא מודד סוג של התנהלות וסוג של שימוש בשפה. ולכן לוקח זמן לשפר אותו. ולכן לא תמיד ברור כשלומדים מה לומדים. לפעמים אתה לוקח נושא, מי כמונו יודע, שאתה לוקח נושא שאתה יודע, ואתה מתרגל אותו עוד ועוד, ודרך תחקורים ועוד דברים יפים שהסברנו פה בפרקים אחרים, נגיד, אתה משתפר בהם. וזה פחות כמו הבגרות בהיסטוריה ששב תלמד את הדבר הזה בעל פה. אז גם ללמידה יש אופי אחר, וגם למבחן עצמו יש אופי אחר.
אני גם חושבת שזה, הם חושבים שזה מודד איזשהו משהו כמו אינטליגנציה, או משהו שהוא נורא פנימי ומעיד משהו על האישיות שלי, בגלל שיש תלמידים שמגיעים מוכנים יותר אליו ופחות. אז אומרים, אוקיי, מה ההבדל ביני לבין תלמיד שהתחיל איתי את הקורס והוא מצליח הרבה יותר? כשתכלס התשובה היא פשוט שהוא למד הרבה מהדברים בשלב מוקדם יותר בבית ספר.
לא רק זה, אם להיות כנים, כי אני לא רוצה להיות פה יותר מדי ורודים שאתה לא מודד כלום, זה גם עניין של, אגב, זה הטעיה בפסיכולוגיה, אומרים לזה שכשאתה מסתכל אתה שם לב. תראה, אנשים אינטליגנטים, קל להם יותר בחיים בכל דבר. גם אם נכנס עכשיו לכיתה שבגרות בצרפתית, סביר להניח שבאותה כיתה, אם נעשה ממוצע בכל הארץ, אז הציונים היותר טובים בצרפתית, שזה שפה, גם אינטליגנטים יותר קל להם ללמוד. אנשים אינטליגנטים יותר קל. פשוט הרבה פעמים לא אכפת לנו, אנחנו לא מסתכלים למי קל ולמי קשה. אתה בא לפסיכומטרי, פתאום נורא אכפת לך. ואתה אומר, בסדר, ברור, אגב, מאוד עוזר להיות אינטליגנט, לא משנה מה תלמד. זה עוזר לך. אבל הפסיכומטרי לא קשור לאינטליגנציה, במובן הזה שאפשר להגיד לשפר אותו. כמה פעמים אתה מכיר אנשים ששיפרו באחד לשמיים, יהיו יותר אינטליגנטים בחודשיים? באמת. זה מבחן שיש לו איזה דימוי שיושב בגלל שהוא מגיע בגיל מסוים, בגלל שהוא משווק באופן מסוים, בגלל שהוא כאילו מתיימר לעשות איזה ניבוי לעתיד, אז הוא כאילו יושב על איזה מקומות מאוד פגיעים אצלנו.
ומה אם תלמיד אומר לך, והוא צודק, סבבה, אני מבין את זה, אני כבר נגיד תוך כדי הקורס.
אבל האחרים לא יודעים.
בדיוק. אבל כל העולם מסתכל על זה ככה, אז איך אני יכול לא להסתכל על זה ככה?
זה נכון, זה נכון. זה כוחה העצום של הפדיחה, שכאילו אנשים יושבים איתך, אומרים לך, אני חייב ו-740. אתה אומר לו, למה הוא אומר לך? כי צריך לעקוף את
האחותי
שלי. כן, אחותי התאומה. אני חושב מה להגיד לאנשים כאלה, צריך להגיד לו, בייסיקלי זה נכון. זה נכון שאם יהיה לך 700 בפסיכומטרי, 750, יהיו הרבה אנשים שיחשבו שאתה יותר חכם מלפני זה. אני זוכר שקיבלתי את הציון שלי, הייתה לי בת זוג, ואבא שלה נורא הפחיד אותי, הוא לא כזה אהב אותי, הייתי כזה ממש אחרי צבא, אני כזה, הייתי בחור ווירד, הייתה לי להקת רוק כושלת, ונראיתי לו כזה לוזר, בצדק אגב, להקת רוק הכי כשלה, ואז הגיע הפסיכומטר שלי והיא סיפרה לו, אז הוא נכנס לדבר איתי. כזה, שלום, פתאום אמרתי כזה, מה?
אתה אמר,
יש משהו שפספסתי בו. זהו, בדיוק, פספסתי משהו בילד. אי אפשר להתכחש לזה, זאת המציאות. המציאות היא, בוא נתחיל בלהתמודד עם המציאות. המציאות היא שיש הרבה מאוד אנשים, אגב, לא אנשים שהכי קרובים לנו. סביר להניח שהחברים הטובים שלנו לא יתחילו לכם שאנחנו סתומים, אבל כל מיני אנשים שפעם למדו איתנו בשכבה, או אנשים שמכירים אנשים שאנחנו מכירים, או בני אדם שאנחנו נכנסים ואנחנו דופקים להם איזה נאום, יכול להיות שהם יחשבו שאנחנו יותר חכמים, אם יש לנו ציון פסיכומטרי גבוה יותר.
אבל הנקודה
הזאת שבאמת אנשים, במיוחד אנשים שלא יודעים מה זה פסיכומטרי, אגב.
כן.
ככל שאתה יותר ויותר יודע מה זה, אתה אומר, הוא הציב מהראש, הוא הציב תשובות. אבל ככל שאתה מתרחק מזה, זה נהיה יותר איזה משהו, במיוחד אגב בגילאים שהפסיכומטרי נוכח בהם. כמו שאנחנו היינו בבית ספר, ואנשים שעברו בטסט מכה ראשונה, הייתי כזה, וואי, הוא כוכב.
גם הגדיר אותך, זה הגדיר אותך איזה טסט עבר, וזה אמר הרבה יותר מאיזה טסט עבר.
ברור, ומי שלא עבר טסט, שלוש פעמים חשב, אני לא אנהג, הוא גם בנה לעצמו את הסרט.
לא רק שלא אנהג, אני כישלון, בדיוק, אני כישלון בחיים.
ואתה מגיע לגיל 40, ואתה אומר, זה משנה, כולם נוהגים בסוף, אז בדיוק זה, בגילאים, זה נכון באופן כללי לגבי הפסיכומטרי, שהוא בכל זאת יש לו יוקרה חברתית קצת יותר גבוהה מהטסטים, אבל על אחת כמה וכמה בקבוצת גיל הזאת, שזה כאילו, וואו, זה אומר מי אני, זה איזה שלט שאני מסתובב איתי, זה כרטיס ביקור שאני הולך איתו בעולם.
אבל אני חושבת שצריך להתעכב על הנקודה שאמרת בהתחלה, וזה העניין של חברים קרובים ואנשים שקרובים אלינו, כי איכשהו יש לנו בראש, דווקא אני חושבת, לא את הבן אדם שאני אפגוש בהוסטל בבוליביה, שישרתי כמה קיבלתי הפסיכומטרי ומה הוא יחשוב עליי, אלא דווקא אלא מה חברים שלי יחשבו עליי, מה אימא שלי תחשוב עליי.
תראי, אבל זה גם זה, בוא נמשיך אבל אולי נגיד באותו קו, זה נכון. ברור שאנחנו גם מפחדים לאבד משהו בעיניים של מי שחשוב לנו. זה נכון בכל גיל, אבל במיוחד בגילאים שעושים פסיכומטרים, שחלק גדול מערך העצמי שלנו הוא דרך ההשתקפות שאנחנו רואים בעיניים של האחרים. זאת אומרת, אנחנו באים ואנחנו אומרים, איך שהוא רואה אותי זה חלק ממי שאני.
או אני מודדת את עצמי דרך איך שאני חושבת שרואים אותי.
נכון, אני מכיר את עצמי אפילו דרך שרואים אותי. אני לא יודע אפילו מי אני, אז רואים אותי ככה. זה מאוד מאוד מסובך, והרבה פעמים הורים מכוונות טובות עושים הרבה טעויות. הדבר הכי עצוב שיש זה שההורה בא ולודד את הילד שלו ואומר לו, אל תדאג, אני בטוח שתצליח. וכשההורה אומר, אני בטוח שתצליח, הילד מתכווץ מת. מפחד להחזב את עצמו, אומר בעצם, ההורה שלי לא רואה אותי, אני בכלל לא בטוח יצליח. זה מאוד מאוד קשה.
אבל אני בכלל מתכוונת זה. הם כאילו אומרים את זה כי הם חושבים שזה ירגיע את הילד.
הם אומרים את זה חושבים שזה ירגיע את הילד, זה רק מלחיץ אותו יותר, כי הם אומרים שלא רואים אותו. עכשיו, השאלה היא באמת מה עושים. עכשיו, אני אגיד לך תשובה קצת פרובוקטיבית. אני בשלב הזה אומרת, אני יודעים שלי, תשמעו, יש לכם שתי אופציות. אופציה אחת, להוריד נעליים, לעבור לכליל, לגדל תבלינים אורגניים, לנטוש את התרבות הנוראית שלנו, שבה מודדים אנשים לפי מספרים ולפי ציונים ולפי זה. עכשיו, זה לא הקטע. בסדר? מי שומע את הפודקאסט הזה לא הולך לעשות את זה. הוא רוצה לקבל 700, הוא רוצה את זה. ואז השאלה היא באמת, איך אנחנו חיים עם ציפיות כאלה? כי זה מלווה אותנו כל החיים.
וזה איך אנחנו חיים עם ציפיות כאלה?
זהו, את מבינה? כי בסדר, אז נגיד קיבלנו 700, אבל אז קיבלנו את הציון הכי גרוע באנטומיה בקורס ברפואה. העניין הוא שאנשים כל הזמן מגבשים אלינו דעות שטחיות. לפי הציבור שלנו בפסיכומטרי, לפי איך שאנחנו נראים, לפי האוטו שלנו, לפי... זאת אומרת, עדיף להיות עם 700 בפסיכומטרי ופורש ולצאת לבוש טוב מאשר להיראות רע עם אוטו, זה... כאילו, זה עדיף. השאלה היא, אם אנחנו רוצים להמשיך לחיות בעולם הזה, שבו אנשים שופטים אותנו, שבו אנשים מודדים אותנו, שבו נלך לעבוד והבוס שלנו יעביר לנו משוב וכל הדברים שקוראים בחברת הייטק, זה איך אנחנו לומדים לחיות עם הציפיות האלה בלי להיות אומללים. איך אנחנו לא נשב כל הזמן ונהיה רדופים על איך אחרים מסתכלים עלינו ומה המבחן הזה אומר עלינו ומה המבחן ההוא אומר עלינו וכו.
כן, גם אם את רדופה על ידי זה, אז לא משנה כמה בנית, הכל יכול להתמוטט ברגע אחד.
את יודעת, זה תמיד ככה. אני גם לא מכירה בן אדם שהפסיכומטרי, זאת אפילו הסיפור של החברה שלי, אני, הוא שינה לו, הוא לא שינה לי. בדרך כלל דברים כאלה נוטים לרסק אותך ולא לבנות אותך. זאת אומרת, אם קיבלת 780, אתה לא באמת הולך בעולם, אתה חושב שאתה גאון. יותר אתה הולך בעולם, אתה חושב שאתה לא גאון, אם לא קיבלת.
ועוד שנייה יחשפו אותי.
כן.
ועוד שנייה יבוא מבחן באנטומיה ברפואה, שיראה שבעצם ה-780 הזה היה פוקס.
אני חושב שמה שאפשר לנסות לעשות, מה חייבים, זה לנסות להבדיל בין מי שאני למה שאני עושה. אם אני ניסיתי לעשות משהו, הלוואי שהצלחתי. אבל אם לא הצלחתי, אז עשיתי לא טוב, אני אעשה שוב, או לא יודע מה. ואם הצלחתי, אז עשיתי טוב. אבל זה לא אני.
אז מי, אז רגע, אז מה אני, אם לא מה שאני עושה?
זה שאלה פילוסופית קשה. אבל הרעיון הוא שאם אנחנו רוצים עכשיו להיכנס לחיים שלמים, שבו אנחנו באמת מתאמצים ומשתדלים, אנחנו צריכים ללמוד להשאיר איזה מרחק בריא, להגן על עצמנו, ולא לחשוב שכל פעם שאנחנו לא עומדים באיזושהי ציפייה, אז זה ירסק אותנו. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד בסדר. כמו שאני לא בטירוף, הולך להיות, להסתובב כל הזמן עטוף בבועה של פוטושופ כדי להיראות מושלם, וכמו שאני לא אלחיץ את עצמי כל החיים שלי לקבל מאיות, כי אחרת אני לא אענה מכלום, אז ככה אני ממש אשתדל להצליח הפסיכומטרי, אבל אני לא אתן למבט של האחרים לרסק אותי. אני לא אתן לאיך שאחרים רואים אותי, אני לא אתן למה שאחרים חושבים עליי לנהל את החיים שלי. כי בסופו של דבר, גם אם זה נראה מגוחך, אני תכף אגיע לנקודה שרציתי עם האמא והאחות וזה, אבל אני רוצה להגיד לך שאני לא מסכים איתך. אני חושב שהרבה מאוד אנשים אפילו לא מודעים לזה, אבל הם ממש מנהלים את החיים שלהם לפי המעגל הלא כזה קרוב שמדמיינים שמסתכל ובודק אותם.
כאילו דווקא אנשים שהם לא קרבה מאוד גדולה.
אנשים מקבלים ציון בפסיכומטרי, ומה שמפחיד אותם ומלחיץ אותם זה לא איך הם יתקבלו לאוניברסיטה, כי הם יודעים שהם יעשו טוב ויעשו שוב ויהיה בסדר. מה שמפחיד אותם זה איך הם יגיעו למשמרת בבית קפה שהם עובדים בו, ואיזה פניחה עם שאר המלצרים. וזה ממש בעיה גדולה בשבילם, זה לא משהו קטן. ואז אתה אומר, אבל תמיד ככה, כשהייתי בתואר, אז ישבו ציונים בפסיכולוגיה, תמיד משווים. ואתה צריך ללמוד איך לקחת חלק בעולם הזה. בלי לתת לזה להראה אותך כל הזמן, להגיד זה משהו שעשיתי, אני לא יכול כל הזמן שהאדמה תרעד כי מישהו שאני חצי מכיר חושב שאני טמבל. לגבי ההורים שלנו, את יודעת, זה מורכב. הם כאילו מתאכזבים בשבילנו ואנחנו מתאכזבים שהחזבנו אותם. זה קצת לופ שצריך לשבור אותו מתישהו, לא? כאילו, אתה עצוב שהחזבת את ההורים שלך, אבל הם מאוכזבים כי בטח אתה מאוכזב. הם צודקים, אתה מאוכזב שהחזבת אותם.
כן.
זאת אומרת, מתישהו צריך לבוא להגיד?
הם מבואסים מזה שאתה מבואס ואתה מבואס
מזה שביאסת אותם. זהו, אז הלופ הזה, שוב, הרי אין פה פתרונות קסם, כי המטרה היא גם לא להשתחרר מזה לגמרי. זה קצת כמו מה שדיברנו על הלחץ, שאתה לא רוצה להירגע, אלא ללמוד לחיות עם הלחץ.
נכון.
זה לא שאתה בא ואתה אומר, טוב, יש לעולם ציפיות ממני ויש לי ציפיות מעצמי, אז בוא נקשיב לפוסטקאסט הזה, איך אני נפטר מהם. איך אני לא. אמרנו, איך אני מנהל את הציפיות שלי מעצמי, ואת הציפיות של העולם ממני, ואת זה שמישהו מביט בי, בלי לתת לדבר הזה למעוך אותי. אני צריך להבין, זה שכבה של הגנה, להגיד אוקיי. אני לא אתן למה שחושבים על ארבעה אנשים שרצים מכירים אותי, להגיד מי אני, כי אם אני אתחיל עכשיו, אז אני בגיל 30, ארעד מפחד מה יהיה הערכת מעביד שלי, או מה יהיה בבחינה באנטומיה, או מה אני כאילו... הרבה מהתלמידים שלנו, תדעי לך, הם, זה גם הבחינה הראשונה הרצינית שהם עושים. בעוד כמה שנים באוניברסיטה הם מתמודדים זה יותר טוב, כי זה כמו אור של תופרת, שאתה דוקר אותו הרבה, אז הוא נהיה כבר קשה.
אתה חושב שמערכת חיסון.
כן, אתה אומר, אוקיי, במבחן הזה הצלחתי, במבחן הזה לא הצלחתי, הוא חושב שאני דביל, אני לא יכול כל הזמן להסתובב, בגלל שהוא חושב שאני דביל, או בגלל שהוא חושב שאני טוב, וזה תחושת, אני צריך כאילו, אתה מתרגל לזה, אתה קצת מתחסן מול זה. אבל בפעם הראשונה שאתה עושה מבחן כזה, זה מאוד קשה.
אגב, זה גם נכון במיוחד עבור התלמידים שלנו שמכוונים גבוה, כי ככל שאתה מכוון יותר גבוה, בהכרח יהיו לך גם יותר נקודות אפשריות לכישלון, כאילו האלטרנטיבה היא to play it safe.
נכון, אבל זה גם חשוב במיוחד לעשות את זה ככה, כי אם אתה מכוון גבוה, אתה לפעמים לא תצליח בדיוק.
כן.
ואתה צריך, זה לא שאתה צריך לקחת כישלון באדישות, אבל אתה צריך לא לתת לו להיכנס עד הסוף פנימה. זה
יש עוד משהו גם, אני גם חושבת שצריך לדבר על זה שאנחנו אולי מייחסים יותר מדי חשיבות למה אחרים חושבים עלינו, זה דבר אחד.
ברור.
ודבר שני, זה העניין של הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו הרבה יותר מעניינים את הסביבה מאשר... זאת אומרת, זה מעניין אותנו לפעמים ברמה הרכילותית וממשיכים הלאה בחיים, ואנחנו מתוחים.
זה בכלל לא קשור לאחרים. אני תמיד יש לי בדיחה שמעצבנת, אני אומר לאנשים, טוב, אם כזה אכפת לכם, מה אנשים חושבים על הציון שלכם, אז תשקרו. כמו פוש-אפ, כאילו, אין בעיה. אתה ממש התחי, תגיד, קיבלתי 717. אני ממליץ פה למאזינים, מספר לא עגול. ואז הם מתעצבנים, כי הם אומרים, מה? אתה לא יכול גם וגם. אם אתה באמת עבד לשטחיות, אז מה אכפת לך, מה בא עם זיוף? מי ששטחי מזייף. ואם אתה לא רוצה לזייף, כי אתה רוצה אמיתי, אז בסדר, סבבה, אל זה, ברור שאל תשקר, אבל גם אז אל תהיה עבד של הדבר הזה.
כן.
אני לעצמך, אוקיי.
לא, אבל גם מה שאני אומרת זה שגם הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו מעניינים הרבה יותר ממה שאנחנו מעניינים באמת.
ברור.
זאת אומרת, אתה אומר, בטח כולם עכשיו מדברים על הציון שלי, ועל איזה גרוע אני, ואיך זה... ותכלס, אנשים מתעניינים בעיקר בעצמם.
לא רק זה, זה
כמו שאתה קיים חצ'קול, ואתה בטוח שכולם מסתכלים עליו ומדברים עליו, ואנשים מתעסקים בחצ'קולים שלהם.
נכון, ויותר מזה, אתה חושב שאם השנים אתה מתחזק, ואתה מבין שאיך שאנשים אחרים רואים אותך, זה לא כזה ביג דיל. אני חושב שבכיתה זין, אם מישהו אומר לך שאתה מכוער, אתה יכול לפקוט מזה שבוע, אבל אחרי זה, אתה אומר, טוב, אני נראה איך שאני נראה, היא אוהבת, הוא לא אוהב. בסדר? ברור שאתה לא מגיע לאדישות כזאת. אותו דבר בפסיכומטרי, אתה אומר, אז מישהו יגיד עליי את הדבר הזה, או את הדבר ההוא. זה לא בהכרח צריך להדהד אותי בכזה עומק. במיוחד, מה שצריך להתגייס פה זה להבין שזה המבחן הראשון שהוא כזה, אבל כל המבחנים האחרים יהיו ככה גם. באוניברסיטה יש דבר נוראי, שמומלץ לא להשתמש בו, אבל אתם כולם משתמשים בו, שאתה יכול לראות את המקום שלך בהתפלגות.
כן, בטח.
לא יודעים את זה אפילו. כשאתה מקבל ציון באוניברסיטה במבחן, אתה יכול לראות איפה אתה ביחס לכל שאר האנשים שנבחנו. ממש, לפעמים אומרים לך, מקומך בקבוצה, כאילו, יש
מה...
אז ברור שיש זה עולם שצריך ללמוד להיות בו ולתפקד בו בלי לתת לו לפרק אותך. כי אחרת אתה באמת בודק את מקומך בקבוצה 5 שנים בלי ללא הרף.
כן.
אז אנחנו צריכים לשים מול זה איזשהו בלוג ולהגיד לעצמנו, אוקיי. ולגבי אנשים שאוהבים אותנו ואכפת להם איתנו וכו', אז זה באמת צריך לזכור שזה לא באמת אומר כלום בפסיכומטרי. לא להם ולא באמת לנו. עוד לא נולד הבן אדם הדביל שציון פסיכומטרי גבוה החכים אותו. זה עוד לא קרה. וזה גם לא יקרה. וגם לא הפוך.
אגב, אני שווה לזכור שעבור הרבה אנשים בחיים שלנו, דווקא פחות המכרים, אנחנו גם דמויות מאוד עגולות. זאת אומרת, הם יודעים לנו הרבה מאוד דברים, וזה לא שהציון פסיכומטרי פתאום ישבור את הכל ויגיד, הייתי בטוחה לך שהוא בן אדם, מה זה חכם, הייתי
מתאים אותו כל הזמן. ברור, רק חברים שלך באים, מה? כל הזמן הזה לא הבנת את הבדיחות? ידעתי שהוא אמר לכם שהוא סתום. לא, ברור שלא. אז מי, גם מה שחשוב באמת בעולם, פסיכומטרי לא בודק. לא אינטליגנציה רגשית ולא יצירתיות. מכירה, אני לא יודעת שרבה פה את האנשים מחקרים, אבל המחקר של המחקר אומר שהפסיכומטרי הוא במתאם מאוד גבוה עם ציונים של שנה ראשונה, בתואר ראשון, אבל במתאם מאוד נמוך עם עבודות דוקטורט.
מעניין.
אין מתאם. אוקיי, נסביר מה זה מתאם, בגלל זה לא צריך לפור, אבל נניח, זה אומר שגם בקרב אלה שהתקבלו לאוניברסיטה, נגיד הקבלה של הפקולטה מסוימת היא 600, ועדיין אלה עם הממוצע ציונים גבוה יותר בשנה הראשונה, יהיו אלה מהפסיכומטרים היותר גבוהים. ואלה נמוכים יותר גבוהים כאילו ל-600 שאיתו המינימום שהתקבלת.
כן.
אבל כשאתה בודק את העבודות דוקטורט, זה כבר לא נכון. כי מה שבאמת חשוב, זה לא רק אני חושב ככה, כדי ליצור ידע, כדי... בחיים האמיתיים אתה לא צריך לעשות דברים על זמן, ואתה לא עושה דברים שכבר לימדו אותך, אתה צריך לעשות דברים חדשים. אז יכולת להיות יצירתי, והיכולת לאינטליגנציה רגשית, זה דברים שפסיכומטרי לא בודק.
נכון.
מה זה לא בודק? הפוך. אם בא לי תלמיד ואומר לי, עמוס, עשית מבחן בצורה מאוד מקורית, אני נלחץ. אני אומר, מה מקורי? כתבתי חיבור מקורי, אני כזה, לא.
זה לא שמחפשים.
לא. לא, וזה בסדר, גם לא צריך להיות, המבחן מחפש דברים מאוד סבבה, שמאוד רלוונטיים ללימודים אקדמיים וזה, אבל הוא לא, אין שום טעם להסתובב בעולם בתחושה שקיבלנו פה אינפורמציה אמיתית על עצמנו, א', ובית, אין שום טעם לחשוב שאם מישהו ממהר להסיק מזה משהו לגבינו, אז אוי 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 וזה. בסדר, אנשים כל הזמן, לאנשים יש 17 דעות קדומות עלינו רק מלראות אותנו ומהצבע האור שלנו ומאיך שפתחנו את הפה. אז יאללה, עוד משהו שהם עושים לגביו עסקה.
ותגיד, יש לי שאלה, מה לדרכי האסטרטגיות התמודדות שאנחנו שומעים הרבה פעמים מתלמידים, שהולכות לאחד משני קצוות? יש את הקצה שאומר, לא תצפה לו תתאכזב. אלה שמתחיל להגיד, אני כבר יודע, זה לא ילך, זה פה, אני כבר נרשמתי, אני אסיים, כאילו מין איזה, מה הדרך שלי להתמודד עם הלחץ שלי מהציפיות? זה פשוט להוניח את הציפיות בטירוף.
סליחה, זה לא פסיכומטרי, זה דרך טובה מתמודדים עם החיים.
אז זהו, זאת השאלה שלי.
אז אתה מטופתע לטובה מכל דבר שהוא לא זווה.
עובד?
אני יודע. נו, ומה השנייה?
והנראה לי שהקצה השני, זה אלה שאומרים, מה אני אעשה? אני אנסה לשכנע את עצמי שהכל יהיה מצוין.
זה הסוד.
ואז בדיוק, אנשי הסוד, שכאילו אומרים, אני לפני הבחינה אגיד עצמי, הכל הולך להיות מעולה, אל תפחדי, את הולכת להצליח בטירוף, תדמייני את עצמך מצליחה בטירוף. שני הקצוות האלה.
כן.
מה דעתך עליהם?
אני לא כל כך אוהב את שניהם.
כי?
אני גם חושב שיש... באמצע מלא מלא דברים מאוד מצחיקים. יש כל מיני תלמידים שיש להם תוכנית מבחן יותר עמוקה, שאומרים, המילולי יפיל אותי, אבל הכמותי הוא יחפר עליו. אני תמיד אומר להם לא לעשות את זה, כי זה כמו שהאח אחד עבריין, ואז כל הציפיות נותנים על האח השני, וגם האח השני נהיה עבריין.
מהלחץ.
מהלחץ.
כן.
כאילו, אני אגיד לך מה, אני חושב ש... אבל זה כבר באמת, זה נושא אחר, זה התמודדות עם לחץ, שהרעיון הוא... לשים את הכל בצד ולנסות לעשות איזה זום אין על השאלות עצמם. זה כמו שאני, אני חושב שכל המחשבות מסביב למבחן רק מפריעות. אני חושב שהבן אדם שבא ואומר, אני לא אצפה לכלום ויהיה חרה, אז הוא אומר את זה, אני לא אצפה לכלום ויהיה חרה, ואז הוא אומר לעצמו, ובטח אני אופתע לטובה. בשקט, בשקט.
מסוגריים, כן.
הוא שומע את הסוגריים. כן. ואז כשהוא בא למבחן והוא לא מופתע לטובה, הוא נורא נלחץ. או זה שאומר, אני אצור לעצמי מבחן, לפעמים הוא מדמיין, הוא אומר, בכמותי ילך לי קקה, אבל המילולי יהיה מדהים. ואז המילולי הראשון בעייתי והוא נורא נלחץ. אם אתה בא למבחן עם איזושהי פנטזיה, זה גם לוקח לך אנרגיה, כי אתה מתחזק את הפנטזיה, וגם מתישהו, כשהפנטזיה הזאת תתנגש במציאות, אתה תתערר, אתה כזה, פאק, זה לא מה שתכננתי. מה שעדיף לעשות, זה לבוא למבחן עם תוכנית פרקים, שהמורים אומרים, בסדר, תדלג פה, תדלג שם, אבל לבוא כמה שיותר נקי, לבוא כמה שיותר להגיד, אני תמיד כשאני עושה את הרצאות הלחץ, אני אוהב להתחיל בדוגמה, שמה הדבר הכי גרוע להגיד למישהו שמפחד מכלב? תיזהר, תיזהר, הכלב הזה, תיזהר, תהיה נחמד אליו, הוא רואה שאתה מפחד. כי אז במקום לפחד מהכלב, אתה מתחיל לפחד מהפחד שלך, אתה כזה, כלב טוב, מתחיל לשקר לכלב. אתה כאילו מתעסק בפחד שלך. זאת אומרת, השאלה היא, איך כדאי לי לבוא מבחינת ציפיות למבחן, היא, זה לא משנה, אל תדאג. המבחן לא מערך את הציפיות שלך. אתה לא צריך להאמין או לא להאמין, צריך להיות לך תוכנית פרקים, אתה צריך להגביר את הוולום של המבחן, אתה צריך להתמש בכלים, שאנחנו לא יודעים פה בפרקים אחרים, להתמקד, לעשות רגע זום אין, להיות בתוך השאלה. זה פחות חשוב אם אתה תדמיין מבחן אידיאלי, כי הסכנה היא שברגע שהוא יהיה פחות אידיאלי משדמיינת, אתה תתערער, או שתדמיין איזה, אני אצפה למעט ובסוף יהיה הרבה, כי אתה כל הזמן תמדוד. מה שקורה עם הציפיות האלה, שאנחנו כל הזמן מודדים,
מה שאתה אומר
הפער בין המציאות לציפייה. עדיף, עכשיו, זה בלתי נשלט שיהיו לנו ציפיות, אבל לא הייתי משקיע בזה זמן. לא הייתי
יושב
עכשיו, כן, לא, וגם לא בבית, לא הייתי יושב בבית, רגע, אז איזה מבחן אני בעצם מצפה? זה בלתי נשלט לצפות, זה לא נורא, אבל לא לתת לזה מקום. לא בבחינה עצמה, לא בלמידה, וכל הזמן לנסות להגיד בסדר, אני אנסה לחשוב אחרי המבחן איך הלך לי, במבחן עצמו אני זום אין על הדבר הזה.
כאילו, אני תמיד אומרת לתלמידים שלי שבמהלך הבחינה, הדבר החשוב הוא להתרכז בביצוע, ולא בניתוח של הביצוע.
בדיוק.
זה בלתי נמנע, כי אנחנו, החוסר ודאות גומרת אותנו, אז לפני הבחינה אנחנו מנסים כל מיני תחזיות וזה, אבל מה שאפשר לעשות זה תוך כדי הבחינה להגיד לעצמך, סבבה, יש את הקול הזה של מה קורה, איך הולך לי, הולך לי טוב, הולך לי כרגיל, הולך לי כרגיל, תגיד, אני אעשה ניתוח של זה מטורף במקלחת אחרי זה בבית,
בדיוק.
אבל עכשיו, הביצוע.
זה ללמוד להתעלם מהקול הזה, ובגלל שזה קול שאתה ממנו רוצה להתעלם ממנו, זה לא כזה משנה מה הוא אומר. וזה העניין, זה כמו שאתה אומר לבן אדם שמפחד מהכלב, זה מאוד יריות, תגיד, עזוב, אל תדאג, הכלב לא מרגיש את הפחד שלך, המבחן לא מרגיש את המפנים שלך. יש מנהל שאומר, אני חייב להאמין בעצמי יותר אחרת, איך אני אצליח. מה זה פרסוד נוראי, לא פופולרי להגיד, יש לי מלא תלמידים שהצליחו במבחן, לא האמינו בעצמם בשיט. פשוט ידעו את החומר ממש ממש טוב, ודילגו על שתי העסקות שאמרתי, לא, זאת, אתה לא חייב באמת לבוא עם איזה קול פנטזמטי מפותח, ציפיות מסוס, הפוך. תבוא, תתרכז בביצוע, זה מה שחשוב.
יש את המונח הזה, beginner's mind. כאילו, המקום הכי טוב להיות בו, זה המקום הזה, ואתה אומר, אין לי מושג מה יהיה, בוא פשוט נתחיל לצעוד את הדרך. לא יהיה טוב, לא יהיה מזעזע, פשוט לא יודע, בוא נראה את השאלה הזאת, ואחרי את השאלה הבאה.
אגב, זה קשור הרבה פעמים למושג שקוראים בפסיכולוגיה, קשב, יש המון אימוני קשב, יש אנשים שאומרים שכל הבעיה של אנשים חרדת בחינות זה זה. שהם יותר מדי חושבים איך הולך להם, שיותר מדי משקרה לכל שמודד את עצמך.
כן.
ומה שאירו זה שאם אתה מתאמן עם אנשים על להתמקד בשאלות, אתה פותר להם את החרדת בחינות בלי לפתור להם את החרדה. אז אתם מספרים שהם עדיין חרדים, אבל הציונים שלהם התיישרו ל-100, כי כל מה שצריך לעשות זה ללמוד למקד את הקשב במבחן, ולהגיד, הקולות האלה שמצפצפים מאחורה וצורכים לחץ וזה וזה, לעזוב אותם. אגב, רוב האנשים חושבים, עודונים להם. מנסים להרגיע את עצמם בזמן המבחן, מנסים לתקשר עם הציפיות האלה, זה לא משהו שכדאי להיות איתו בכלל בדיוק.
זה באופן כללי במצב החרדה, לא? כאילו, העניין הוא, אני חושבת, להגיד, אוקיי, יש את הווליום הזה של הרדיו שחופר לי, אבל אני מסתכלת על הטלוויזיה ומנסה
בדיוק.
להקשיב לה.
בדיוק.
כאילו, יש את הקול שאומר, מה יהיה, מה יהיה, הולך לך טוב, הולך לך רע, זה של יד החבר.
זה ווליום הרדיו בטלוויזיה של הווילס, זה attention training וזה, לא יודעת מה זה פה. זה, בדיוק, זה, להגיד, איך היא, היא מול ספר, אבל לא...
כן, ספר.
כולם רואים פה, שומעים פה את הפרקים מהעדיקות, בסלואו מושן. לא, אז באמת, הייתה שטרנינג הפסיכולוג שעשה את הדבר, דיברנו עליו, הוא הפעיל לאנשים טלוויזיה ורדיו ביחד, ואמר להם, כל פעם תקשיבו לאחד מהם. והוא בעצם אימן אותם...
למקד את הקשב.
למקד את הקשב בדבר אחד ולהתעלם מרעש אחר. כאילו עכשיו אתה מקשיב לרעש ימין ומתעלם מרעש שמאל, עכשיו, ואז כשבא למבחן, הוא אמר, תשרבו למבחן כרדיו נגיד, וכל הציפיות תתמקדו בו ולא בו. הוא רואה שאפשר להתאמן ולהצליח בזה מאוד.
וגם בהקשר הזה, מדיטציה.
כן, אני עשיתי בקליניקה משהו דומה, אבל אני לא רוצה להגיד את זה פה, כי זה לא ניסוי. אבל זה עזר לזה הרבה אנשים.
מה?
אנשים נורא נורא לחוצים, ואמרת, תעשו מבחן כשיש קצת מוזיקה ברקע, ותתעלמו בלהתעלם מהמוזיקה, כאילו, תנסו את אותו כישרון שרכשתם פה ליישם בעולם הפנימי. להתעלם מהקולות הפנימיים האלה. אפשר לעשות את זה.
פשוט לשים אותם בצד, או כאילו להגיד למציק זה שמה, בוא נתקדם. אז אתה אומר בעצם שעדיף לא... טוב, האמת היא, מה שאתה אומר זה לחיות עם החוסר ודאות.
אולי.
כי כל מה שקורה לקראת הבחינה, אז אתה מת לדעת מה יהיה המצב שלך, אתה מת לדעת מה יהיה.
אבל אתה לא יודע.
נכון, אבל אז אתה מתחיל להגיד, אוקיי, אז אני יודע, אני עושה הערכות, נראה לי יהיה גרוע.
לא, אתה מתחיל גם להתמקח, אתה אומר, נראה לי, אני אתחיל גם אותי 4. לא, אבל אם אני אעשה 5, אתה מתחיל להתמקח, אתה מתחיל לדמיין, כאילו, יש כל מיני אנשים שאומרים, רגע, אם אני אעשה במילולי 4 ובקבוצתי 3, לא, בקבוצתי אני בטח אעשה 4, אבל במילולי אני יכול לעשות 3, זה מיותר, זה אנרגיה מיותרת. היא אולי בלתי נמנעת, אבל לפחות במבחן עצמה להוריד ממנה.
כן.
ולגבי מה עדיף, לא זה עדיף ולא זה עדיף. לא לבוא עם איזו תחושה של בטח יהיה חרה, ולא לבוא עם תחושה של היורגניס שיט.
אז אם מסכם את מה שאתה אומר, מה שאתה אומר בעצם זה כמה דברים. אחד, אתה אומר לפני הבחינה, לא לנסות לבנות לעצמנו ערים של ציפיות, לא לטובה ולא לרע, אלא פשוט להגיד, בוא נגיע לבחינה, נעשה את הכי טוב שאני יכולה.
כן, אני מתמקד בעצמי, אני מכין את עצמי.
בדיוק.
ואפשר לנסות לדמיין, אם יש כמה מורים שמשתמשים בדיוק מודרך, אם מישהו קיבל הוראה כזאת, אז אפשר. אני מדמיין שהמבחן יהיה ככה, אני מדמיין שיש לי גרף לא טוב ואני אתגבר עליו. אבל לא לשבת ולנסות לחשוב מה בדיוק יהיה, כי לפעמים זה מפריע לנו לשים לב למה קורה ממש.
כן, וגם ברגע שמשהו קטן משתנה מהתוכנית, אתה מאבד את זה.
זה מוסיף לחרדה, כי אתה אומר, לא בניתי על זה. אז לנסות לבוא, להתעסק בעצמנו. לחשוב מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים, לחזק את הידע שלנו, ואז בזמן של המבחן עצמו לנסות להיות כמה שיותר נוכח.
כן, ואגב, לפני זה אולי כדאי באמת לתרגל את הקשב שלכם, תרגול מדיטציה, תרגול מיינדפולנס.
כן, אם רוצים, זה לא יודע, זה תלוי בבן אדם עצמו, זה גם לא דבר ש... צריך את זה מסודר, זה לא תמיד עוזר במנות מאוד קטנות, זה לא שכאילו שלושה ימים לפני הבחינה התחיל לעשות את זה, אז...
הבנתי. ולגבי העניין של הציפיות מאחרים ומהסביבה, מה שאתה בגדול אומר זה צריכים עוד לחיות עם זה. לא לנסות לענות להם, או לנסות לנפנף אותם, אלא להגיד, חשוב לי מה אחרים חושבים, אבל זה לא צריך להיות חשוב עד כדי כך, זה ממש זה ינהל.
צריך לגדל אור. לא אור עווה, אבל אור שמבדיל ביני לבין הסביבה, שאומר מה שמישהו חושב עליי זה לא מי שאני, אור זה חשוב לי, ומה שמישהו חושב על הציון הפסיכומטרי שלי זה לא מה שהוא חושב עליי. יש פה בעצם שורה של הבחנות שאני חושב שתלמידים יודעים אותם, פשוט קשה לעשות אותם, אבל צריך לתת את עצמנו מוטיבציה ולהבין שאין ברירה לעשות אותם, כי זה החיים שלנו מעכשיו והלאה.
כן.
עם מדידות ומבטים. אז מה שמישהו חושב עליי זה לא מה שאני. וזה שזה לא באמת, הפסיכומטרי לא באמת מגלה לי משהו לעצמי שלא ידעתי. כנראה גם אנשים שקרובים אליי שמבואסים בשבילי ואני מבואס כי ביאסתי אותם. כאילו צריך לעשות, לקשור את זה. אפשר לחתוך את זה, ברגע שאתה לא כזה מבואס, אז גם הם לא יהיו כזה מבואסים.
כן.
עם ההורים שלך והחברים שלך, אם שאתה מתמודד עם זה בצורה קומפטנטית, זה מאוד יעודד ויסחוב גם אותם.
כן.
זה הכל.
המיטות קשות.
חיים קשים.
כן. מיטת שני, כשמתמודד איתם כמו שצריך, אז זה תופס יותר פרופורציות, למרות שזו מילה מעצבנת.
כן, אני חושב שכן. אני לא יודע למה, אני חושב שזה מאוד עזר לי וגם לאחרים. ברגע שאתה אומר להם, תקשיבו, אנשים כל הזמן יש להם סטיגמות עליכם, פסיכומטרי זה רק עוד דבר כזה, ואז אתה אומר, אוקיי, אני צריך להתמודד עם זה, אז פאק את, כאילו, ככה זה יהיה.
כן.
זה כן.
תודה.